אתם מאזינים למי צריך היתר, הפודקאסט של נתיבי הקמה, שעוסק בקשר שבין סטטוטוריקה, רישוי ושוק הנדלן. בכל פרק נארח דמויות מפתח בתחום, נדבר על החידושים, האתגרים, ולפעמים אפילו נציע כלים ופתרונות. אני אילה גולדנברג, מנהלת פרויקטים בחברת נתיבי הקמה. אם אתם מנכלים של חברות יזמיות, מהנדסי חברה, סמנכלי פיתוח, מתכננים, או בעלי מקצוע אחרים בתחום הנדלן והתשתיות, הגעתם למקום הנכון. מיד אנחנו מתחילים. חוסר ודאות מייסרת אותנו, מתסכלת אותנו, ומונעת מאיתנו לקבל החלטות. שנתיים של חיים בחוסר ודאות פורטה, זה עיתוי מעולה בעיניי לדבר על ודאות, בטח בתחום כמו רישוי שידוע בחוסר הוודאות שלו. אבל בכל זאת ננסה. אנחנו מדברים היום עם אדריכלית לילך מור, מנהלת הצוות המקצועי של נתיבי הקמה, שעוסקת בניהול סטטוטוריקה ורישוי 17 שנים, ומרצה כבר שנה שנייה בטכניון בקורס חובה בנושא סטטוטוריקה ורישוי. היי לילך.
היי לילה, כיף להיות כאן.
כיף שאת פה איתנו. אז לגבי ודאות יש לי אנקדוטה קטנה מתחום הפסיכולוגיה ההתנהגותית שקשורה לעיכובי טיסות. לקחו שתי קבוצות של אנשים שעמדו לעלות על טיסה. לקבוצה אחת אמרו שהטיסה שלהם תתעכב, ולשנייה אמרו שהטיסה תתעכב ב-70 דקות. מסתבר שלמרות שזמן העיכוב היה זה לשתי הקבוצות, הקבוצה שידעה בכמה זמן תתעכב הטיסה שלהם, חוותה חוויה טובה ורגועה יותר. הם גם ניצלו את הזמן לכל מיני פעילויות ולתכנן כל מיני תוכניות. הדבר הזה נכון ומיושם גם כשמסמנים לנו באמצעות טיימר תוך כמה זמן נגיד מתחלף רמזור, מתי מגיע אוטובוס ואפילו במרחבים דיגיטליים כמו הטיימר של וולט שמראה כמו תוך כמה זמן יגיע משלוח או אבי הכחול של וואטסאפ ויש עוד אינספור דוגמאות. עכשיו לך היה איזשהו סיפור שרצית לספר לי על ודאות.
כשהזמנת אותי לפודקאסט, נזכרתי בטיול שעשיתי בהודו אחרי הצבא, ובאמת טיול כזה תרמילאים עם חבר'ה, והיינו נוסעים ממקום למקום, נסיעות ברכבת של 12, 16, 18 שעות, והיינו מגיעים בשמונה בבוקר לרציף, בודקים בדיוק איפה הרציף שממנו יוצאת הרכבת, ומחכים לרכבת שהייתה אמורה לצאת בשמונה בבוקר, או שאמורה לצאת בשמונה בבוקר, ומן הסתם הרכבת לא הגיעה בשמונה. הלכנו בשמונה ורבע, שמונה ועשרים, הלכתי לקונדקטור, שאלתי אותו לקבלה, למודיעין, מה קורה עם הרכבת? אז הוא היה מסתכל עליי, מחייך, ואומר, only one hour late. אמרתי לעצמי, חזרתי לרציף, אמרתי, בסדר, עוד שעה, לא נורא. נחכה עוד שעה. אחרי שעה, מן הסתם, הרכבת לא הגיעה. חזרתי לאותו פקיד, אותו במודיעין, ושאלתי אותו, אוקיי, אמרת לי לפני שעה שהיא אמורה להגיע, היא עוד לא הגיעה. הוא אמר לי, only one hour late. בפעם השלישית כבר הבנתי שאין טעם ללכת לקונדקטור, כי אני לא אקבל תשובה אחרת מאשר כל התשובות שקיבלתי עד עכשיו. וצריך פשוט להתעזר בסבלנות בתוך מצב של חוסר ודאות. מה שהיה מעניין אבל בתוך הסיטואציה הזו, לראות אותנו, בני המערב, אל מול בני המקום, שלא הגיבו באותה צורה כמו שאנחנו הגבנו, מתי הרכבת, למה היא מתעכבת, נו שתגיע, למה היא לא מגיעה, בוא נראה איך לפתור את זה, אולי נלך לרכבת אחרת, אולי ניסע באוטובוס. ישבו שם משפחות עם ילדים, אנשים מבוגרים, אנשים לעבודה, בדרך לעבודה, והם חוו את הסיטואציה הזאת לגמרי, לגמרי, לגמרי אחרת. ואולי השאלה שאנחנו צריכים לשאול, ואם אנחנו עכשיו מחזירים לנושא השיחה, אולי השאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, היא לא מתי הרכבת מגיעה, זאת אומרת, מתי יותר. אלא לשאול איזשהו סט אחר של שאלות, שעליהן דווקא כן נוכל לקבל תשובה, ובעזרתם כן נוכל לקבל ודאות מסוימת בתהליך, כי אכן רישוי במהותו, בבסיסו, הכי, בקונספט הכי עמוק שלו, הוא הליך לא ודאי. ולמה הוא לא ודאי? בעצם זאת סיבה, הסיבה לזה היא מורכבת מכמה דברים. ראשית, כי התהליך הזה הוא תהליך שכרוך בהרבה מאוד בעלי עניין. כל בעל עניין כזה הוא בלתי תלוי בבעל עניין אחר, ולא רק שהוא בלתי תלוי, יש לו גם אינטרסים שונים לחלוטין משאר בעלי העניין. זה לא אותו דבר כמו שאנחנו עומדים לדוגמה בתוך המטריה של התכנון, או לחלופין בתוך המטריה של הביצוע, שם לכל הצוות יש מטרה אחת והיא מטרה משותפת, מטריה אחת בוא נגיד. במצב של רישוי וגם של סטטוטוריקה, המצבים הם מצבים שהם לא תלויים בנו, לא באינטרסים של היזם, לא באינטרסים התכנוניים, וזה בעצם דבר ראשון שמייצר פה חוסר ודאות. דבר שני, זה שיש חוסר תאימות בין ההנחיות והדרישות של כל גורמי הרישוי ומוסדות התכנון שמעורבים בתהליך. מה שמבקשים בעיריית תל אביב, זה לא בהכרח מה שמבקשים בעיריית אופקים. ומה שמבקשים בקריית שמונה, זה לא תואם למה שמבקשים באילת. הדבר הזה גורם לנו הרבה חוסר ידיעה לגבי התהליך שאנחנו הולכים אליו, מלכתחילה כי אנחנו יודעים שזה הולך להיות תהליך אחר, מתהליך שחווינו בעירייה אחרת. דבר נוסף, זה למעשה עודף רגולציה. בהתחלת הדרך שלי בנתיבי הקמה, וגם בתחילת דרכה של נתיבי הקמה, נושא הרישוי היה מסוים, הוא היה בוא נגיד, הרבה, לא ידענו את זה אז, אבל הוא היה הרבה יותר פשוט ממשהו היום. והיום להוציא היתר כרוך באין ספור גורמים מאשרים. יש המון רגולציות, המון תקנות, המון דרישות, המון חוקים. לדוגמה, נגישות שפעם לא היה, לדוגמה, בנייה ירוקה שפעם לא היה. עכשיו, כל משפט כזה, כל תקנה כזאת, המשמעות של הפרקטית בסופו של דבר, זה עוד תנאי או עוד גורם רישוי שמולו נצטרך לעמוד ומולו נצטרך לאשר, וגם לא יהיו כל מיני דרישות כאלה ואחרות בשלב התכנון או בשלב היתר ובהכרח גם בשלב הביצוע. אז זה בעצם החוסר ודאות. ככה חשבתי על שלושה גורמים מרכזיים שמביאים לחוסר הוודאות בתהליך הזה. ואני גם חושבת עוד דבר, שתמיד ההפתעות ברישוי הן מעבר לפינה. כמה שלא ננסה לדעת את הכל מראש, לרוב אנחנו נופתע. והמטרה היא באמת להקטין את רמת הסיכונים, ולהיות כמה שפחות מופתעים, וגם לפעמים לשנות את המטרות שלנו תוך כדי התהליך, להיות מספיק גמישים. זה ככה ברמת הקונספט.
זה נורא מעניין מה שאמרת, גם הסיפור שסיפרת, כי באמת כשאני מגיעה כבר לעירייה, וזה לא הדבר הראשון שאנחנו עושים, ותכף גם אולי נרחיב על זה, אבל אני באמת רואה סוגים שונים של אנשים ואיך הם מגיבים למה שהם מקבלים מהגוף הזה. כלומר, תמיד יהיו את אלה שיחפשו רק לעשות משהו כדי לצאת מהתחושה הנוראית הזאת של, לא רק שאני לא יודע מה קורה עכשיו, אני לא יודע מה יקרה עוד יומיים, ואני לא יודע מה יקרה עוד שנתיים. יהיו כאלה שפשוט זה אנשים שכבר כל כך מיואשים שלא רוצים כבר לעשות כלום. ואני חושבת שמה שאם כבר מדברים על תחילת דרכנו בנתיבי הקמה, שאני הגעתי לנתיבי הקמה, אז ישבתי עם מיכל, שהיא מנהלת פרויקטים בחירה וגם עובדת פה המון שנים, והיא הסבירה לי תהליך של היתר. ואז הסתכלתי על התהליך, אמרתי לה, אוקיי, אז מה הבעיה? יש פה נקודות. אמרתי לה, תהיית מה? קחי פרויקט. ואז הבנתי מה הבעיה. ואני חושבת שאחד הדברים שאנחנו מסרבים לעשות, זה להתייחס לזה קודם כל כאל בעיה, אלא באמת כאיזושהי הזדמנות לפתור איזושהי סוגיה, או לדבר עליה, או לייצר עליה שיח. והדבר השני זה שבאמת יש פה איזה חשיבות לשיח המקצועי, כלומר פחות לשיח האמוציונלי של למה זה קורה וכמה זה קורה ומתי זה קורה ולמה זה שוב אותו דבר, אלא באמת לנסות לפעול בהתאם לסיטואציה שאנחנו נמצאים בה, ואז לראות איך מתקדמים משם ולא ככה, כמו שאת אומרת, יושבים על הרציף עם תסכולים וחבילות ושומעים שוב ושוב את אותה תשובה ולא מתקדמים לאף מקום. אז מנית פה שלוש סיבות שגם אני מסכימה שהן העיקריות לחוסר הוודאות. איך את רואה את היכולת שלנו להתמודד וכן לייצר איזה שהם עוגנים או איזושהי מידה של ודאות בפרויקט כשאנחנו נתקלים באתגרים האלה?
אני שמחה שאת שואלת את זה, כי זה באמת נותן הזדמנות לקחת את התיאוריה לפרקטיקה, והיא פרקטיקה פשוטה, היא לא מסובכת, היא לא איזה סטארט-אפ עכשיו שנמכור לאמזון או לגוגל. בסך הכל, כמו שאמרתי בהתחלה, או כמו שדיברנו קצת בתחילת השיחה, צריך לשנות קצת את השאלה. זאת אומרת, מתי היתר? זאת שאלה חשובה, ואנחנו, אבל רגע אחד, נשים אותה בצד ונשאל אולי גם שאלות אחרות שכן יכולות לייצר לנו ודאות בתהליך. לדוגמה, איך אנחנו מייצרים שגרת רישוי? מה זה שגרת רישוי? זה בעצם שגרה שבה כל הצוות שהוא חלק מהפרויקט, עסוק בפרויקט. איך עושים את זה? מאוד פשוט. ישיבות שוטפות בנושא הרישוי. כולם מתעסקים ברישוי כי הוא גם נוגע לכולם. טבלאות עדכון, לא צריך איזה, אולי אפשר, או צריך איזושהי תוכנה מיוחדת, אבל לצורך הזה אפילו טבלת אקסל פשוטה, שבה ממפים את כל התנאים שמופיעים לנו בתיק המידע, שדרך אגב תיק מידע זה כלי שדווקא הרשות נותנת לוודאות בפרויקט, כי מופיעים בו כל הדרישות שנדרש אליהם להיתר, ובאיזה שלב נידרש להם. אז זה יכול להיות איזושהי טבלת אקסל. תקשורת מתועדת עם כל גורמי הרישוי ומוסדות התכנון, שנראה בדיוק מתי פנינו, למי פנינו, מה היה תוכן הפנייה. וברגע שכולם, קודם כל, הם חלק מהתהליך הזה, לא רק הצוות הפנימי, אלא גם העירייה, גם הוועדה, גם גורם הרישוי, מרגיש שהוא חלק מהפרויקט, הוא יודע בדיוק מה קורה, הוא שקוף, לא ברמת, לא רואים אותו, אלא ברמת השקיפות שיש בתהליך הזה, כלפי כל הגורמים המערבים, זה באמת מייצר ודאות. ואני חושבת שגם הדבר החשוב ביותר, זה לייצר לוחות זמנים, לא לטווחים ארוכים, שזה מאוד יוצא דופן יחסית ללוחות זמנים שקובעים בפרויקטים של בנייה, שהם 18 חודש, 24 חודש, בתכנון ובביצוע. ברישוי, הלוחות זמנים צריכים להיות לשבוע, שבועיים הבאים, שבהם כל הזמן אמורה להיות פעילות. ובעניין הזה אני זוכרת שכשאני התחלתי לעבוד בנתיבי הקמה, לא הבנתי איך עושים את זה, איך מייצרים פעילות בפרויקטים. והדפסתי, היה לי אז איזה 40 פרויקטים שטיפלתי בהם, והדפסתי לעצמי סתם במסמך וורד את כל הרשימה של כל הפרויקטים שאני מטפלת בהם, נעצתי את זה בנעץ ליד השולחן עבודה שלי, וכמה פעמים ביום הייתי מסתכלת על המסמך וחושבת איך ומה אני יכולה לעשות בכל פרויקט, אבל פעילות משמעותית עם בשר, כדי לקדם אותו. וזה בדיוק העניין. איך מייצרים פעילות, איך מניעים גם את הצוות וגם את כל גורמי הרישוי, שכולם יהיו מיינדד לנושא הזה, וכולם יהיו, ירגישו גם חלק בלתי נפרד. ואז, למרות שהאינטרסים הם לפעמים באמת אינטרסים לא משותפים, לייצר איזשהו גשר של מטרה משותפת שכולם חלק מהדבר הזה.
אני חושבת גם בהקשר הזה, שקודם כל זה באמת מאוד חשוב לנקוט, למרות שזה לא סטארט-אפ, אני חושבת שלנקוט בגישה יזמית, זה משהו שהוא מאוד חשוב לעניין הזה, כי הרבה פעמים דווקא הרשות הוא גוף שנוטה להגיב, וברגע ש יוזמים מולו אפילו פתרונות, אז הנטייה היא כן לקבל וכן לאפשר. והדבר השני, זה איזשהו משפט שהייתי אומרת לך, אני לא יודעת אם הוא היה מעצבן אותך או משעשע אותך, שהוגה בחושה היא 180 מעלות, 40 דקות. אי אפשר לעלות את הטמפרטורה ואי אפשר לקצר את הזמן. ולפעמים החוכמה היא לדעת מתי לתת למהלכים להשלים את עצמם ובאמת לזהות מתי אנחנו נותנים למהלך להשלים את עצמו ומתי אנחנו באמת בגישה מאוד יזמית מייצים את המהלך הזה וככה גורמים לו לקרות הרבה יותר מוקדם ממה שהוא היה אמור לקרות. ובהקשר הזה אני הייתי רוצה לשאול אותך מה לדעתך צריך עוד לקרות. אנחנו בתקופה של המון המון שינויים בתחום הזה, יש רפורמות וחוק הסדרים ומלא דברים קורים בתחום הרישוי. מה לדעתך הדבר הנוסף שצריך לקרות כדי שבאמת תהליכי רישוי יהיו משהו שהוא קצת יותר הגיוני, קצת יותר ניתן לניהול במדינה שלנו?
אני חושבת שקודם כל ברגע שיש מודעות וברגע שיש כלים שהם כלים פשוטים והם כלים שכל אחד שהוא חלק מהתהליך הזה יכול לבצע, זה כבר משהו שיכול לקדם את התהליך הזה. דבר שני, אני חייבת להגיד מתוך הניסיון שלי כמרצה בטכניון, באמת אני מלמדת סטודנטים לתואר שני באדריכלות על רישוי. כשאני למדתי אדריכלות לא היה קורס כזה, היה קורס על דחיקת הבנייה או על חוק תכנון ובנייה, אבל לא קורס יהודי על נושא של רישוי וסטטוטוריקה ועל ההליכים של הרישוי והסטטוטוריקה. ומן הסתם, מה קרה לזה, איך זה פתאום נהיה? ובאמת יש דרישה של הרשם, של רשם האדריכלים והמהנדסים, שיכנס קורס כזה לתוך תוכנית הלימודים של האדריכלים. ולמה? למה? זה באמת חלק בלתי נפרד מהפרקטיקה של כל הנוגעים בדבר ושהם חלק מהתהליך הזה, להבין את תהליכי הרישוי והסטטוטוריקה, להבין את הסינרגיה שיש בין תכנון, רישוי וביצוע, את הסינרגיה שיש בין תב"ע, היתר ותעודת גמר או האכלוס, ואיך כל דבר כזה משפיע על השני, איזה בעלי עניין הם חלק מהתהליך הזה, אפילו ברמה הפשוטה ביותר, איך קוראים היתר? איך קוראים טאבה? איך קוראים מסמך כזה? איפה מאתרים אותו בכלל? מה הוא? בסופר, בבנק, באתר אינטרנט? ואם כבר גילינו את כל רשימת ה-15 טבעות שחלות על הקרקע, איך יודעים מה הטאבה שחלה על המגרש שלנו, מה הרלוונטיות שלה? ובעצם איך רואים את כל התהליכים האלה בין טאבה לטופס 4 כאיזשהו תהליך אחד בעצם, שהוא בלתי נגמר והוא גם כל הזמן משתנה תוך כדי. וקודם כל המודעות, הלמידה של הדבר הזה, גם אדריכלים ואולי גם אנשים אחרים מהתחום שעוסקים בזה. ובסופו של דבר, אני חושבת שההתמקצעות בתחום הזה, כמו שיש התמקצעות בהמון תחומים, אני לא רוצה לדבר על כלל התחומים, אלא בעיקר על התחום של הבנייה והניהול, לדוגמה, תאום תכנון. זה מקצוע או זה תחום התעסקות שפעם לא היה קיים, והיום, במיוחד בפרויקטים שהם מגה פרויקטים מורכבים, חייבים פונקציה כזו, ובדרך כלל מן הסתם זה גם אדריכל או מהנדס. אם זה ניהול פרויקטים, זה גם תפקיד או מקצוע שפעם לא היה. הצורך נולד מתוך איזושהי מציאות מורכבת שמחייבת מישהו בעל מיומנות לעסוק בו, פול טיים ג'וב, ולרתום את מיטב ניסיונו והידע שלו על מנת לקדם את התחום הזה. ואני חושבת שרישוי זה גם כן תחום כזה שצריך מיומנות וידע ובעיקר משאבים כדי לעסוק בו.
בהחלט, כלומר אנחנו בהחלט ערים לזה שזה דורש איזשהו סט כישורים שכרגע לאף בעל מקצוע באמת אין את ארגז הכלים המדויק שיעזור לו לקדם את הרישוי הזה. אנחנו גם רואים מהשטח שיש הרבה יותר הבנה של מי זה מנהל הפרויקטים ברישוי, ואנחנו אפילו יודעים שיש פרויקטים שמתנים את קיום הפרויקט, היה לנו פרויקט כזה שיתנו את קיום הפרויקט בזה שיהיה מישהו שיהיה אמון על ניהול הרישוי. וזה מבטיח טובות לעתיד, ואם אנחנו כבר מדברים על העתיד, אז מה את חושבת? מה עוד 10 שנים? איפה יהיה הרישוי?
אז יש פה באמת tricky question, כי זה באמת בין הרצוי למצוי. אז בוא נדבר על הרצוי, ואולי זה יקרה עוד 10 שנים. אני חושבת שהמודל שאנחנו כדאי שנשאף אליו, זה מודל שקיים בניו יורק, במנהטן, מודל הסטטוטוריקה והרישוי. דבר ראשון, אין שם הקלות, זה בינארי. 0 או 1, יש טאבה, בונים לפי הטאבה. דבר שני, הטבעות הן פשוטות מאוד. אין 15 טבעות או 20 טבעות למגרש, עוד טטלים, טמאות, הנחיות מרחביות, תוכניות מדיניות, סעיפים 77-78, ועוד 1001 דברים שמשפיעים על ההבנה שלנו לגבי מה אפשר לעשות במקום הזה, ואז גם הפרשנות. הרי לא תמיד הפרשנות שלנו ושל הרשות היא אותה פרשנות. מן הסתם, איך זה עובד שם? בעצם יש זון בוק, איזשהו ספר אדום, בוא נגיד, שכל העיר, כל הגריד של ה5 רבעים של העיר מחולקים לפי חלקות, על כל חלקה יש מספר, פותחים את הספר, בודקים את המספר, את הצירוף הזה בין האות למספר, ורואים בדיוק כמה אפשר לעשות, מה קווי הבניין, איזה שימושים, מה זכויות הבנייה, שחור או לבן, 0 או 1, אין מקום לפרשנות. אני חייבת להגיד במאמר מוסגר, שיש גם בשיטה הזאת יש יתרונות וחסרונות, כי אין גמישות, אין מקום למשהו יותר אישי, אבל המידע נגיש, המידע ברור, המידע קוהרנטי לכולם. זה, אני חושבת שלשם הייתי רוצה שהדברים יובילו, ובאמת, אם כבר אנחנו מדברים על שילוב של טכנולוגיה בתוך התהליך הזה, אז ממש היכולת שראיתי ניצנים לזה, באמת איתך ביחד ראינו, איזושהי תוכנה שמתרגמת את הזכויות ומגבלות הבנייה בצורה תלת מימדית, ככה שגם מישהו שלא למד הנדסאי אדריכלות או מהנדס או אדריכל, יכול בשנייה לעשות איזושהי סימולציה של מה אפשר לעשות שם. עכשיו, הדבר הזה גם יכול להביא לאיזושהי רמה של אוטומציה עוד יותר, בוא נגיד, מרחיקת לכת. זאת אומרת, פתאום, אם אנחנו בעצם מייצרים בקשות ליתר, כמו שמתכננים היום ברבית, בתלת מימד, ובעצם משתילים אותם על אותם גרידים תלת מימדיים שאנחנו מייצרים מהמידע הסטטוטורי ושמים את זה בקומפילציה אחד על השני, גם מערכת יכולה לבדוק קודם כל אם אנחנו תואמים להנחיות הסטטוטוריות של הטאבה, וכבר אנחנו באיזשהו מקום אחר בתוך התהליך, מהיר, מיידי, טכני, טכנולוגי, בוא נקרא לו ככה, והייתי מאוד רוצה שאנחנו נגיע לשם, ומבחינת, בוא נקרא לזה, ההון האנושי, בניו יורק יש מקצוע שהוא מקצוע מורשה, מה הכוונה מורשה? מתעודה, ממי שצריך לתת תעודה כזו, לעסוק בתחום הרישוי. זה אדריכלים, שנקרא expeditors, זה בעצם מקדמי רישוי, שבעצם, כמו שאמרתי, מקבלים תעודה לעסוק בתחום הזה, והם בעצם הגורם המתווך בין היזם וכל צוות המתכננים לבין הרשות המקומית וכל גורמי הרישוי. ברמה של תאום, ברמה של תיעוד, בכל הרמות האלה שאנחנו מדברים גם עכשיו, אבל יש לזה איזה משהו, בוא נגיד, ממוסמך. ואני חושבת שאחד היתרונות בזה שזה מקצוע, שזה בעצם מחייב לעמוד בסטנדרטים, ברגע שלמישהו יש רישיון לעסוק במשהו, יש סטנדרטים, הוא נאמן לרישיון שלו, זה מייצר איזשהו שיח אחיד, מקצועי, בסטנדרט מאוד מאוד גבוה, וזה לא מתרחק מאוד מעולם, אני אפילו לא רוצה להגיד את זה, אני אגיד את זה בכל זאת, מעולם המאחרים שפעם היה בתחום הזה, ולשמחתי איננו בעולם יותר, אבל באמת להביא את זה לאיזושהי רמה אחרת של התנהלות ושיח. אני חושבת שזה יתרום מאוד לתהליך.
אני חושבת שאמרת פה המון דברים, עם רובם אני מסכימה, אני בהחלט חושבת שהפן הרציונלי של התהליך ראוי שיהיה טכנולוגי לחלוטין, אין שום סיבה שנעשה 50 איטרציות עם בן אדם למה הכיר בצבע צהוב ולא בצבע ירוק, דבר שגורם לעיכובים מתסכלים במיוחד. אני כן חושבת שצריך בהקשר הזה לאפשר עדיין שיח של הצד האמוציונלי בתחום, שבעצם בא לידי ביטוי ברצונות, בצרכים המקומיים של כל רשות, ומעבר לתכתיבים התכנוניים שהם באמת חייבים להיות פשוטים ונגישים ושקופים, לתת איזשהו מקום לנואנסים ולמה שנקרא לכל מיני חשקים. אני גם מסכימה איתך שיש חשיבות אדירה להתמקצעות בתחום הזה ולקבלת אחריות, כי הרבה פעמים אני יושבת כמוך בפגישות, ולהמון אנשים יש המון דעות על רישוי, אבל אף אחד לא מוכן לקחת עליהם אחריות, אף אחד לא מוכן להוציא מכתב, אף אחד לא מוכן לבוא ולהגיד, וואלה, אני, תעשו את זה, ומה שנקרא, עליי. ואני חושבת שאחד העקרונות שמאוד מנחים אותנו בדבר הזה, זה באמת לקיחת האחריות, וכשאנחנו נותנים אינפורמציה, מעבירים אינפורמציה, נותנים המלצות, או מייעצים מצות, זה תמיד בא ממקום שאומר שאנחנו הנקודה הראשונה והאחרונה של המידע הזה, ואנחנו לוקחים עליה את מלוא האחריות המקצועית. אז שמחתי לדבר איתך כרגיל.
תודה רבה תענים. שהזמנת אותי. ובאמת אני רוצה לסיים לקשור את ההתחלה לסוף. דיברת בפתיח על הקורונה, ובאמת אני מאוד מקווה שכשהפודקאסט הזה כבר יהיה באוויר, אנחנו נוכל לדבר על זה בלשון עבר. אבל כרגע אנחנו חיים בתקופת הקורונה כבר שנתיים. וכמו שאמרת, תקופת הקורונה, כמו גם הרישוי, גם היא מאופיינת בהרבה מאוד חוסר ודאות. רוצים להזמין חופשה, רוצים להזמין הופעה, רוצים לארגן איזה אירוע משפחתי, ואנחנו נורא מוגבלים ביכולת שלנו להחליט ולקבל החלטות. ממש מה שאמרת. האמת היא שבסוף שבוע חשבתי על זה שאולי, אולי ננסה לגלות איזשהו קסם בזה שאנחנו לא יודעים בדיוק מה יהיה עוד חצי שנה, ויותר לתת לעצמנו אפשרות, כמו לאותן משפחות שישבו על הרציף בתחנת רכבת, להיות יותר גמישים עם המציאות ולהשתנות איתה, לשנות את המטרות שלנו תוך כדי. ובנימה אופטימית זו, אני רוצה לאחל לכולנו בריאות טובה, ושוב תודה רבה שהזמנת אותי לפודקאסט.
תודה, הלוואי. תודה שהייתם איתנו בעוד פרק של מי צריך היתר. מקווים שנהנתם, ונשמח אם תעקבו אחרינו ותדרגו אותנו בפלטפורמות בהם אתם מאזינים לפודקאסט. אם יש לכם שאלות, או שתרצו שנדבר על נושא כלשהו, נשמח אם תפנו אלינו דרך האתר של נתיבי הקמה. נתראה בפרק הבא.